We are heading out to sea, and however it'll be, it ain't gonna be the same. 'Cause no matter what we see when we're out there on the sea, we ain't gonna see a dame. We'll be searching high and low on the deck and down below, but it's a crying shame. Oh, we'll see a lot of fish, but we'll never clock a dish. We ain't gonna see a dame. No dames.
We might see some octopuses.
No dames.
Or a half a dozen clams.
No dames.
We might even see a mermaid.
But mermaids got no dames.
No.
שלום לכל המאזינים, אתם בשורה שנייה באמצע, אני תום שפירא ואיתי.
אביעד שמיר.
ייי.
ייי.
היי דאד. אנחנו בפרק הפוסט אוסקר. כאילו לא הפרק שהיה אחרי הפרק אוסקר, הפרק שמוקלט באופן רשמי אחרי האוסקר.
מה שלא משנה שום דבר, כי אנחנו
יכולים לדבר על סרט ל-2016. כן, אבל רציתי לציין את זה. עכשיו, למקרה שבעתיד, אתה יודע, בעוד 200 שנה מישהו יאזין לזה, והוא ירצה לדעת מתי זה פורסם. צריך לעזור להם, לארכיאולוגים העתידיים האלה.
רשום את התאריך.
אני מניח שהמידע הדיגיטלי הושחת במידה כלשהי. אגב,
אם יש משהו שידוע לגבי מידע דיגיטלי, זה שהוא נעלם עם הזמן.
כן. אגב, זה לא פודקאסט להיסטוריה עתידית, זה פודקאסט לקולנוע. אני יודע שקשה להאמין. בכל שבוע אני
ואביעד... אני לא מאמין. אני פה כבר איזה שנתיים ומשהו.
בכל שבוע אני ואביעד בוחרים שני סרטים, אחד חדש ואחד ישן, ואז אנחנו מדסקסים אותם, כל אחד בנפרד ושניהם גם יחדיו.
כן, וקצת באמצע כזה, כמו גלי כבידה מסתובבים אחד נגד השני.
אני בטוח שככה גלי כבידה עובדים. דוקטור שמיר, MD, PDF, PhD, BBC, CNN. אביעד, כן, תן את העזרה הקבועה שלנו.
העזרה הקבועה היא שיש ספוילרים, כי כמו אנחנו הולכים לדבר על הסרטים האלה, ולהיכנס לפרטי העלילה מאוד מתקדמים, ולכן, אם לא ראיתם את הסרט, אתם יכולים לראות בתיאור הפרק על מה אנחנו מדברים, והאזנה על אחריותכם, כאילו, תכלס.
אל תצפו אותנו בבקשה, אין לנו כסף.
או עילה משפטית.
כן. לא, לנו יש, להם. כאילו,
גם לנו אין עילה משפטית.
למי שנהנה מהפרק הזה, ממה שהוא שמע עד עכשיו, אפשר להזין לפרקים הקודמים שלנו.
מי שנהנה מהעברה של תחילת הפרק שיהיו ספוילרים.
כן, אפשר להזין לפרקים הקודמים שלנו בכל מיני מקומות, כמו...
כמו פייסבוק.
כן.
יש לנו שם עמוד. חפשו את שורה שנייה באמצע.
כן, אייקסט.
אייקסט, יש לנו שם עמוד. כן. חפשו את שורה שנייה באמצע.
כן, אייטונס.
יש לנו שם, אני לא יודע אם לקרוא זה עמוד, חפשו את המילה סרטים.
יש לנו שורה של לינקים להורדת פרקים.
כן.
RSS feed, אני מאמין שקוראים לזה.
יש לנו בלוגים, זה דבר שעוד קיים.
כן.
ילדים, אם אתם לא יודעים.
אתם תדעו שאינסטגרם מפסיק להיות מגניב ברגע שנעבור לשם.
אינסטגרם מעולם לא היה מגניב.
אתם תדעו שטמבלר?
אוקיי.
טוויטר?
לא, טוויטר אנחנו לא.
לא. אנחנו לא יכולים להביע את עצמנו פחות מ-4,000 מילה. בכל אופן, לאביעד יש בלוג שקוראים לו.
נקרא בשביל הזהב, אתם יכולים לחפש אותו בגוגל, או למצוא אותו בפייסבוק.
אני כותב באלילון.נט, אתם יכולים למצוא אותו גם בגוגל וגם בפייסבוק, וגם בגוגל פייסבוק.
מה הכתובת שלו?
אלילון.נט.
מפתיע.
אני כותב שם בעיקר על קומיקס, אז אני לא יודע כמה זה מעניין.
זה כמו שרבין נרצח בעיקר רבין. אז אלילון.נט זה בעיקר הכתובת של אלילון.נט.
כן. אני שמח שמקשר אותנו לרצח של ראש ממשלת ישראל לשעבר. זה בדיוק מה שאני רוצה שאנשים יחשבו עליו כשאני מפנה אותם לאלילון.נט, אביעד.
אוקיי.
נעבור לסרט הראשון להשבוע.
אוקיי. אפרופו רציחות פוליטיות.
אנחנו הולכים לדבר על...
Oh, Monty. Come, join me on the divan. It seems Allegra's a no-show, which is simply a bore. But I'll partner you in bridge.
Pop! Would that it were so simple.
Cut. 27 apples, take two.
All right, let's try this. Your line, just say it as I say it. Say your line exactly as I'm about to.
Okay, sure.
Would that it were so simple.
Would that it were so simple.
Would that it were so simple.
Would that it were...
Wait, watch my mouth. Would that it were so simple.
Would that it were so
would
simple.
Would that it were so simple.
Would that it were so simple.
My dear boy, why do you say that? Why do you say twer?
Well, you said say it like I said.
Yes,
but... Would that it were so simple.
No, you seem to be lingering. It's interminable, the were. I'm wondering when it'll end. And we shouldn't be wondering, should we? We should be marching right along to so simple. Would that it were so simple, trippingly.
Would that it were so simple, trippingly.
No, don't say trippingly. Say the line trippingly.
Hail, Caesar.
Hail.
Hail. סיג הייל סיזר. כן. חייב.
כמה זמן מתחילת הפרק עד שהגענו לבדיחת שואה? זה היה מתבקש.
כן, 3 דקות ברגע שאנחנו מקליטים, אתה יודע, יהיה שיר ויהיה טריילר, אז קצת יותר. בכל אופן, הייל סיזר, יחי קיסר בעברית.
סרט של אהובי הפודקאסט.
הפודקאסט, כן, ג'ול ואיתן כהן.
האם הם עדיין יהיו אהובי הפודקאסט אחרי הפרק הזה?
כן.
טיזר, לעוד שנייה.
סרטם של ג'ול ואיתן כהן, על פי תסריט של ג'ול ואיתן כהן. כל הכבוד להם, הם עובדים ממש טוב עם התסריטאים האלה.
הם משתפים בפעולה.
ובסוף משחקים ג'וש ברולין, ג'ורג' קלוני, רל פיינס, ג'ונה היל, סקארלט ג'והנסון, פרנסיס מקדרמונד, טילדה סווינטון, צ'יינינג טייטום ואלדן.
אלדן.
אלדן. אנריך. ארנריך.
כן, זה בסדר, כבר אמרת רלף במקום רי פיינס, אז גם טוב.
כתוב פה רלף.
אומר את זה רייף.
אני אומר מה שכתוב.
כמה שנים אתה כבר מקריא שמות מקצועי?
2?
ועדיין...
אולי אם ישלמו לי אני אהיה מקצועי בעניין.
כן.
כן, אני לא מקצועי, אני חובב כעיקרון.
ועוד מלא אנשים חוץ מהם.
כן.
וויין נייט מופיע פה. שאני לא ראיתי אותו כבר שנים.
זה כי אתה לא מחפש אותו.
נכון.
כן. ובכן, אביעד, במה עוסק יחי קיסר?
יחי קיסר מתרחש בשנות ה-50 בארץ רחוקה שנקראת הוליווד.
הוליווד לנד.
אדי מניקס הוא, להגדיר אותו כמפיק או...
הוא פיקסר.
הוא פיקסר, הוא עובד באולפן וצריך לדאוג שהכוכבים לא נכנסים ליותר מדי צרות. אם כבר בצרות לדאוג שזה לא מגיע לתקשורת. ובאופן כללי לנסות לגרום לדברים להתנהל לפי הוראות מלמעלה. ג'ורג' קלוני מגלם את ביירד וויטלוק.
לא ברד, ברד.
ביירד, אני לא יודע איך הגיעו לשם הזה.
לאחים כהן יש נטייה לבחור שמות שהם בכוונה כזה, הם נראים כאילו הם שם סטנדרטי, ואז כזה, לא מבטאים את זה קצת אחרת.
זה כמו בקרול, אתה יודע.
כן.
ביירד וויטלוק הוא הכוכב הגדול של האולפן. הוא גם... לא הבן אדם שהכי אפשר לסמוך עליו שיגיע לעבודה בבוקר. נמצא כרגע מככב בסרט שנקרא הייל סיזר, שעוסק, כמו שאפשר להבין מהשם, בעליית על הנצרות. קרה מקרה וברד וויטלוק נחטף מהסט.
הוא נעלם, אנחנו לא יודעים אולי הוא נחטף. בהתחשב האינטליגנציה שלו יכול להיות שהוא פשוט כאילו, אתה יודע, ניסה ללכת לסט והגיע בטעות לסט השני של כדור הארץ.
לא, אנחנו די רואים ששמים לו משהו במשקה.
אוקיי, אני מדבר מנקודת מבט של הדמויות. אני מכניס את המאזינים
לתוך הסרט. הוא שואל האם נחטפתי, ואמרו זה לא בדיוק חטיפה, זה כן. יש איזה למעשה דיון בתוך הסרט.
כן.
מתברר שהארגון שחטף אותו, זה... הם כאילו קוראים לעצמם The Future.
הם הקומוניסטים.
זהו, בהתחלה הם אומרים שהם פשוט תסריטאים ממורמרים שמוכים על היחס שתסריטאים מקבלים בהוליווד, ולכן הם דורשים, כמה זה? כמה כסף הם דורשים? $100,000?
משהו כזה.
$100,000 תמורת השחרור שלו, אמורים, זה לא כופר, זה פיצוי על מה שמגיע לנו כתסריטאים. די מרח אגב, אני בראה שהם פשוט קומוניסטים שרוצים להחדיר את הקומוניזם לאמריקה, תכלס. השנה היא 1951, מקרטיזם בפתח.
ובין לבין יש עוד כל מיני עלילות משנה, כולל כאמור את הבחור שאת שמו אני לא אצליח לבטא, אלדן איינריך. בתור הובי דויל, שהוא שחקן קאובוי מזמר, שהאולפן...
פעלולן שנהיה שחקן.
כן, הוא נהיה זמר ש...
הוא פעלולן שעושה דברים...
הוא רוי רוג'רס, אוקיי?
כן,
אוקיי. אני בטוח שזה אומר הרבה למאזינים הישראלים שמאוד מאוד מכירים את הקריירה של רוי רוג'רס, הקאובוי הפופולרי, המזמר הפופולרי בארצות הברית. בשנות ה-50.
אם מחפשים את הבלוג שלי בגוגל, אז חלק מהאנשים שיגיעו אליו הם גם האנשים שחיפשו טיולים לגיל הזהב. יכול להיות שבעקיפין
בכל אופן, חלק מהעלילה עוסקת בו, האולפן פחות או יותר מחליט בשבילו שמעכשיו הוא כבר לא קאובוי מזמר, הוא כוכב בסרטים של החברה הגבוהה. מין כזה סיפורי אידית וורטון כאלה.
שזה בעיה אחת, הוא לא יודע לשחק.
הוא לא יודע לשחק, אנשים של החברה הגבוהה. הוא מין כזה, איך קוראים לשחקן הזה שאנחנו כל הזמן יורדים עליו שיכול לשחק רק קאובוי?
כן.
נו, הבחור הזה שהוא תמיד תמיד זקן, הוא היה בסרט אחר של האחים כהן.
הוא היה בביג לבובסקי.
כן.
ורק בגלל ששאלת, יש לי בלקה. רק בגלל זה.
אתם יודעים על מי אנחנו מדברים. בכל אופן, נוסף על כך, סקרלט ג'והנסון היא דיאנה מורן, שהיא מין כזאת היא...
כוכבת.
כן, היא כוכבנית, מזמרת גם כן.
לא ברור מה התפקיד של הבעלי.
הבעיה שלה היא פחות שאולפן רוצה להזיז אותה ממקום למקום, ויותר עובדה שהיא בהיריון, למרות שהיא לא אמורה להיות בהיריון, כי היא כוכבת.
זה קצת בעיה.
כן, והיא לא נשואה.
בגדול,
זה עוד קצת בעיה.
בגדול הסרט מאוד עוסק בניסיון של אולפנים לנהל את החיים לכוכבים שלהם, כמו שלמעשה די היה בתקופה היא.
אגב, ידעת שידי מניקס בן אדם אמיתי?
כן.
אני לא, כשנכנסתי.
עכשיו אני יודע כי אמרת את זה.
אז לא ידעת, אתה יודע, בהווה.
אני עכשיו יודע, הזמן הוא וויבלי וובלי כזה.
אל תכניס דוקטור הוא לפודקאסט שלי אביעד.
זהית.
כן, זהיתי, ואני כועס.
כריסטופר למברט משחק פה.
באמת?
כן.
אתה צודק, יש פה המון, יש בסרט הזה המון שחקנים, ורובם מופיעים
לכזה... קלנסי בראון פה.
לחמש שניות.
קלנסי בראון משחק שחקן בתוך הסרט.
קלנסי בראון, אני מזהה את הכל של קלנסי בראון תמיד.
ולא ציינת, מייקל גמבון הוא הקריין של הסרט ושל הסרט בתוך הסרט.
איך אפשר לא לזהות את הכל של קלנסי בראון?
אני דיברתי על מייקל גמבון.
איך אפשר לא לזהות את הכל של מייקל גמבון?
אם הוא היה נשמע ככה, היה מאוד קשה לזהות אותו.
אוקיי, זה סרט של האחים כהן. אני ואתה באופן כללי מאוד מאוד אוהבים סרטים של האחים כהן. כמו שאפשר לראות מחמש הופעות הקודמות שלהם פה.
לפחות חמש.
כן, דיברנו.
אנחנו יכולים לבדוק את זה.
כל תירוץ שאנחנו יכולים כדי לדבר על סרט של האחים כהן, אפילו אם הוא קשור לסרט החדש, אתה יודע, ברמה הכי הכי... קשור ברמה הכי לא קשורה, כן, אנחנו ננצל אותו. זה קשרי קוונטום בינינו לבינם. אני לא כל כך בטוח לגבי יחי קיסר, שהוא סרט מאוד מאוד מעניין לצפייה, אבל אני לא בטוח עד כמה אפשר לקרוא לו סרט כמו שהוא... אוסף סצנות מאוד מאוד מעניין לצפייה, שמחוברות ביחד בחוט הכי הכי דק.
זו, אצל האחים כהן, זה לא נדיר שהסרטים שהם לא בדיוק נותנים לך את הסיפוק מהסיפור ואת העלילה הרגילה, אבל...
עזוב את התשובה, פה בקושי נותנים את השאלות.
זהו, אם יש ונגיד, הסרט הקודם שלהם, החדש הקודם שדיברנו עליו, בתוך לואין דייביס, ששנינו מאוד אהבנו, סרט עם מעט מאוד סיפור, אבל עדיין שנינו מאוד נהננו ממנו, בין השאר כי אתה... עוקב אחרי הדמויות, אתה מבין מה עובר, אתה מבין איך רוצים לנתח את זה. פה זה קצת יותר קרוב נגיד לסרטים כמו יהודי טוב, או נגיד אחי איפה אתה, שיש סיפור כללי, אבל אתה יותר רואה כל פעם קטע מתוכו, והוא לא בהכרח מתחבר לדברים אחרים.
לגבי יהודי טוב זה העניין, כי שמעתי את ההשוואה הזאת גם פעמים עכשיו, יהודי טוב, בלי להיכנס לספוילר בלהב, הוא סרט מאוד מאוד... ביזרי, אבל הסיפור הבסיסי שלו, הרעיון הבסיסי שלו, של בן אדם שהוא היוב המודרני פחות או יותר, הוא מחזיק והוא די פשוט. כאילו זה הנה מישהו שסובל הרבה הרבה הרבה, האם הוא ייתן לסבל הזה לשנות את מישהו, כן או לא.
פה יש לך הרבה התעסקות בישו, אבל זה לא שמישהו מהדמויות זה ישו המודרני. אבל יש המון התעסקות בכפרה וכל הרעיון הזה.
בסרט הזה אתה מתכוון. וזה העניין, פה יש אין סיפור אחד פשוט, יש כל כך הרבה דברים... שאתה יכול לראות אותם בתור... כל אחד מהעלילות המשנה פה היה יכול להיות סרט משלו, לדוגמה, הרעיון של תסריטאים קומוניסטים מתוסכלים, חוצים כוכב קולנועי גדול, ומלמדים אותו להיות קומוניסט.
כן. אבל זה היה מחזיק סרט
שלם? זה רעיון שיכול להחזיק סרט שלם, כן, בטח
שיצא לך... צריכים להוסיף לו עוד דברים, אבל...
לא, לא בהכרח, בטח שיצא לאחים כהן. זה היה יכול להחזיק סרט שלם. אבל פה זה פשוט, זה עוד עלילה, הרעיון של...
שחקנית שייחסת להיריון וצריכה להסתיר את זה, זה סרט שלם.
כן.
זה אני מסכים. כוכבן שלא יודע לשחק, אבל רוצים להפוך אותו לדבר הגדול הבא.
והוא בחור מאוד מאוד נחמד.
כן, הוא פשוט לא יודע לשחק.
משהו מעניין מאוד...
עד כדי כך שמראים בסוג של בדיחה על חשבון הוליווד הישנה, אולי גם המודרנית, אני לא יודע, מראים שבסופו של דבר עורכים את הסרט ככה שנכנס רק המשפט האחד שהוא הצליח לומר כמו שצריך.
כן. עכשיו, מה שמעניין בסרט הזה זה שהוא לוקח בכוונה את כל מה שאנחנו ב-2015-2016 למדנו לצפות לו על הוליווד הקלאסית והופך את הרעיון שלנו של החברה הטובים והרעים. עכשיו, הסרט הזה יצא ממש ליד טרמבו שעדיין לא ראינו, כן, כי בארץ הוא לא יצא.
בארץ הוא יצא.
הוא יצא קצת אחרי וחשוב לנו יותר לדבר על זה מאשר על פאקינג טרמבו.
בוא נגיד, יש...
אם הם קוראים לסרט פאק, אם הם קוראים לסרט פאקינג טרמבו, הייתי...
כמו פאקינג אמר?
הייתי רוצה יותר לראות סרט שמול פאקינג טרמבו, כן. בכל אופן, טרמבו הוא סרט שמתיאור העלילה ומהטריילרים, הוא מין כזה סרט היסטורי קלאסי על ההורים האלה, יש לך את התסריטאים הטובים והמדוקאים נגד המקרטיזם הרע והקומוניזם, כמו שברור לכולנו בפרספקטיבה היסטורית, הוא רק דרך, אתה יודע, לדכא, האשמה במקרטיזם היא רק דרך לדכא כל רעיון שאולי יפגע במישהו בסמכות, ובאמריקה קלאסית, קוואט אנקוואט. פה לעומת זאת, המקרטיסטים צודקים, דבר ראשון, כאילו באמת יש איום קומוניסטי חבוי בתוך הוליווד, נוסף על כך, השחקן הקלאסי, לא יודע אם אניקס, ברד וויטלוק, הוא בבירור אמור להיות קירק דאגלס טייפ כזה.
כן, ואתה לא אומר זה רק כי זה כתוב בוויקיפדיה?
לא, אבל כאילו השחקן ההירואי, שבספרטיקוס אתה יודע...
כן, שהוא בעצם, הוא לא בן אדם הכי, שהכי שומר על עצמו.
כן, אז בסרט הזה, הטיפוס קירק דאגלס הוא דווקא האידיוט השימוש, מה שנקרא ה-useful idiot של המפלגה הקומוניסטית.
כן.
ומצד שני, הקאובוי המזמר, הרוי רוג'רס סלש לא מזמר, אבל בכל זאת ג'ון ויין, אתה יודע, הטיפוס האמריקאי הקלאסי שלמדנו לחשוב עליו בפרספקטיבה היסטורית בתור הזה שהשתתף במקרטיזם והזה שתמך בדיכוי, הוא הבחור הטוב והנחמד. וכמובן, הגיבור של הסרט הוא פיקסר, זה מישהו שכל התפקיד שלו זה להסתיר את האמת ולוות אותו לצורכי האולפן. אז מה הם עושים פה?
כאילו, כשאתה כל... מראים לנו את הוליווד כמו שהם רוצים... שמע, אנחנו לא יודעים כמה מזה זה האחים כהן, באמת התחושות שלהם כלפי הוליווד, וכמה מזה זה פשוט, אתה יודע, הם אוהבים תמיד לעשות סרטים שהתרחשים בתקופה כלשהי, אז בואו נעשה בדיחות על התקופה.
לא, אבל זה, תחשוב על סרט שיוצא היום, ובכוונה נגיד, אתה יודע, סרט קאובויים, ומראה בכוונה את אינדיאנים בתור פרעים לא מתורבתים, והולך על כל הרעיון של מניפסט דסטיני. סרט כזה היום...
בון טומהוק.
בון טומהוק, אל תשכח, דיברנו על הסרט הזה. הם עוצרים למשך 10 דקות כדי שהדמות האינדיאנית היחידה בסרט תוכל להגיד
שיסביר, כן.
יסביר, אלו לא אינדיאנים, אלו פרעים שלא קשורים לשום שבט אינדיאני אמיתי, הם לא אינדיאנים, TM, quote unquote, בבקשה.
אוקיי, האיש שנולד מחדש.
לא, האיש שנולד מחדש. כאילו, האיש שנולד מחדש הוא מטומטם, אבל לא בצורה כזאת. אבל הסרט הזה באמת כאילו חוזר לסטריאוטיפים היסטוריים ומציג את החבר'ה שאנחנו חושבים עליהם בתור הרעים, בתור הטובים, ולהפך, ונשאלת השאלה, על מה ולמה? כאילו, למה לעשות דבר כזה? זה כל כך ביזרי.
אני חושב, פשוט כי אתה לא מצפה את זה, כי זה מה שהם יכולים לעשות. הסרט כולו מאוד מתבסס על הרעיון של, יש דברים ש... כאילו, יש דברים שמנסים להסתיר, כאילו, הרי בתור פיקסר, התפקיד של, של אדי מניקס זה שדברים לא ידלפו לתקשורת. וגם נדאוג שהשחקנים יעשו בדיוק את מה שהאולפן רוצה שהם יעשו. הסרט בעצם אומר לנו, אוקיי, אתם יודעים איך זה נראה כלפי חוץ, כלפי פנים זה היה הרבה יותר מטופש. כאילו זה אבסורדי שאולפן יכול להחליט עם מי הכוכב שלו יוצא, גם אם זה מישהי שהוא לא מכיר בכלל, הם רוצים שהם ייראו ביחד בציבור. יש את טילה סווינטון משחקת פה תאומות זהות ששתיהן עוסקות ברכילות.
מה זה היה? תורה ותרה?
לא תרה, אבל תורה.
תורה תקר וטסלי
תקר.
עוד דרך לנסות,
הם יריבות.
לא, הם נתנו את השמות אל הדמויות האלה רק כדי להשפיל אותי, כי הם ידעו שאני אקריא את השמות של הדמויות והשחקנית.
אני ידעו את זה, דיברתי איתה מראש.
Thora Thacker, Thessaly Thacker, the rural juror.
אז הן רכילאיות יריבות, שלמעשה, כל אחד מהן מתעצבנת אם היא לא מקבלת אקסקלוסיביות על סיפור. עכשיו, זה רכילות. כל הרעיון, כמו שאנחנו תופסים ברכילות,
שרת סאבסקרייב.
כן, כל מה שאנחנו תופסים ברכילות כיום זה שבמקרה רואים משהו ומדווחים עליו. זאת אומרת, זה לא דברים שמתאמים מראש. ופה...
אז רגע, אז אתה אומר שאם זה היה מתרחש בימינו, תורה הייתה בבאזפיד וטסלי הייתה באפוורדי? או להפך?
שתיהן היו ב-TMZ כנראה.
וואו!
שמע, הן לא מוצגות כדמויות חיוביות פה.
אף אחד לא מוצג כדמות חיובית פה.
כאילו, אדי... ג'ון היל עושה דמות נחמדה.
ג'ון היל משחק את הנבח הג'ון ההילי הקלאסי. זה מוזר שאני יכול להגיד על תפקיד כלשהו. זה ג'ון ההיל קלאסי.
קראת את ההערה אגב אם צריך לומר נבח או נבח?
לא.
תקרא את זה. שהוא יגיב לנו בפייסבוק.
תשמע, מישהו מגיב לנו זה סימן שיותר מההורים שלנו מאזינים לנו, אלא אם זה היה אבא שלך שמתקן אותנו.
לא, לא.
לא יודע, אתה יודע, המשפחה שלך, אתה יודע, המילונאים.
הוא אפילו לא יודע איך קוראים לפודקאסט.
שורה שנייה בנבח.
לא.
אוקיי. בחזרה לפרק. ועוד לא הזכרנו את צ'נינג טייטום.
כן.
בתפקיד...
בוא נגיד זה קרה, בוויקיפדיה משווים אותו לג'ין קלי, אבל ג'ין קלי היה הרבה יותר דברן והרבה יותר משמעותי באולפני, היה לו הרבה יותר כוח.
צ'נינג טייטום משחק את ברט גרני, עוד פעם, השמות הכהנים האלה.
ברט גרני.
כן, רקדן, רקדן סלש שחקן שמופיע בסרטי בידור כלילים כאלה, שיש לו קשר מסתורי עם התסריטאים החוטפים. תסריטאים החוטפים צריך להיות שם של להקה.
אנחנו נגיע לזה.
וזה עוד פעם, צ'נינג טייטום בשנים האחרונות עושה תפנית של כאילו פרודיה על עצמו, שזה משהו שמרגיש קצת מוקדם בשבילו בקריירה, אבל זה קצת עובד לו, כאילו בג'אמפ סטריט 21 ו-22, אני יודע שלא אהבת אותם אביעד, הוא משחק פרודיה על עצמו בתור הפריטי בוי הטיפש, ופה הוא עושה את זה במשהו שהוא כמו פרודיה לפרודיה של עצמו, כי הוא נראה כמו פריטי בוי טיפש ונחמד, אבל בעצם הוא משהו הרבה יותר סטני ומסתורי.
אני חושב שצ'נינג טייטום בשלב הזה חייב לעשות תפקידים כאלה, כי תחשוב, הוא התפרסם בזכות סטפ-אפ, שזה לא בדיוק הסרט שזוכים עליו כל הפרסים, למרות שאגב סטפ-אפ 2 הוא אחלה סרט, אבל...
סליחה, זה סטפ-אפ 2, The Streets.
כן,
זה מבטא את השם המלא שלה.
השם העברי. סטפ-אפ 2 לרחובות.
לרחובות, כן, לרחובות. זה סרט על שיפוץ רחובות.
זה הכל מתרחש באוטובוס. אז צ'נינג טייטום הוא כאילו בעשור בערך שהוא באמת פרצוף מוכר, הוא מאוד משתדל לעבור מהתפקיד של באמת הפריטי בוי שלא לוקחים ברצינות, להיות מישהו שהוא אולי לא שחקן דרמטי טוב במיוחד, אבל מודע לתדמית שלו. מישהו שבאמת אין לו בעיה לגלם תפקידים שהם... מעורי מחלוקת, או אלימים במיוחד, או להשפיל את עצמו בשביל בדיחה, כמו שראינו ביותר מקומדיה אחת.
כאילו אני, אתה לא.
לא. אז פה הוא באמת, אנחנו לא יודעים כמעט שום דבר על הדמות שלו, בגלל זה נגיד, אני אומר שההשוואה שוויקיפדיה עושים לג'ין קלי היא לא נכונה, כי אם ג'ין קלי היה עושה משהו, כולם יודעים על זה.
יש עובדה לא נכונה בוויקיפדיה? וואו, hold your horses, stop the presses. Call the locksmith.
טכנית זה עופר את זה ללא עובדה.
טרו פינס.
אבל ברט גרני הוא באמת טיפוס כזה שאנחנו לא יודעים עליו כמעט שום דבר חוץ מזה שהוא יודע לרקוד ולשיר. והוא אוהב את הכלב שלו.
אגב, צ'נינג טייטום, הוא יודע לרקוד ולשיר?
כן.
כל הכבוד, כאילו לא ראיתי את מג'יק מייק.
כאמור סטפ-אפ.
לא באמת ראיתי את קלאסיקת, את סדרת הריקודים הקלאסית סטפ-אפ, אני מצטער, אני אתקן את זה מיד אחרי הפודקאסט, אני אראה את כל השישה, שבעה, שמונה.
אני חושב שמתחרים במהיר ועצבני, לנסות להבין מי עושה יותר משחקי
מילים. האם בשלב כלשהו היה להם קרוסובר עם מודדות, עם סדרת מודדות צמודות שעדיין ממשיכה, אני חייב לציין?
אמריקן פאי עדיין ממשיכה.
אז צריך להיות טריפול קרוסובר, זה הדרך החדש לנצח את הנוקמים, כולם חלק מאותו יקום סינמטי. מודדות צמודות, סטפ-אפ, אמריקן פאי, מהיר ועצמני.
כן, וכל המובי האלה.
לא, בוא לא.
אפיק מובי.
טיפת כבוד עצמי.
נגמר. ברגע שהגיעו לאמריקן פאי, The Naked Mile, נגמר כבוד העצמי.
העובדה שאתה יודע איך קוראים לזה קצת מעציבה אותי.
זה היה בטלוויזיה.
תירוץ יפה, אביעד. יש הרבה דברים בטלוויזיה.
בוא נדבר קצת על יחיי קיסר.
אוקיי. קשה לדבר על זה כי... בסדר, סרטים של האחים כהן הם בו זמנית, אתה יודע, הסרטים שלהם והסרטים שהם יוצרים, הם סוג הדברים שפשוט קורא למבקר המתחכם לנסות לפתור את החידה של מה הם רוצים להגיד, ובאותו זמן צוחק על אותו המבקר ישר בפנים של חשבת שאנחנו מנסים להגיד את זה, אנחנו לא אומרים כלום, אנחנו רק מספרים איזה סיפור, וכל מה שאתה מביא ממנו הוא פחות או יותר הרצון שלך, מה שאתה מביא לסרט של האחים כהן זה פחות או יותר מה שתוציא איתך, אבל ובדרך כלל אני ממש בסדר עם זה, בדרך כלל אני מאוד אוהב אותם, אבל הרגשה שפה זה באמת פשוט, הנה כמה דברים שנורא רצינו לעשות, נורא רצינו לעשות סצנת ריקוד קלאסית, נורא רצינו לעשות את ג'וש ברולין בתור טיפוס קשוח עם מקבעת ופדורה, כי ג'וש ברולין בתור טיפוס קשוח מקבעת, אמרתי מקבעת ופדורה?
כן.
זה לא נראה שאמרת כרגע.
זה משהו מיוחד.
שלו שני קובעים. ג'וש ברולין בתור טיפוס קשוח קלאסי, זה תמיד עובד. אז יש פה הרבה דברים שהם נורא נורא כיפים, אבל...
השאלה אם אנחנו לא מצפים לזה כבר יותר מדי.
מצפים למה? לסיפור? בסרט?
לא, לג'וש ברולין כטיפוס קשוח.
אה, כן, אבל יש סיבה שלא לוקחים את ג'וש ברולין לתפקידים האלה, זה כי הוא נראה ככה. יש לו פנים כאלה. מה אתה רוצה שיעשו? ייקחו אותו לתפקיד פיית השיניים?
כן.
לא, לדוויין ג'ונסון יש כבר את הזיקן לדבר הזה.
אני לא רואה שום סיבה שלא תהיה.
בפודקאסט הזה על האחים כהן אנחנו מעלים באוב כל כך הרבה סרטים גרועים. אני לא יודע, זה אומר משהו על הסרט?
אני אגיד מה הדבר שהפריע לי ביחי קיסר. יש בו הרבה דמויות שכל אחד יש לנו את הקווירקינס שלה, כל אחד עם המאפיין המאוד ברור. אבל מה אנחנו יודעים עליה? כי מה, לאן זה הולך? בגלל זה נגיד, בלואין דייביס, גם עם המוזרויות שהיו שם, עדיין ידעת מה התפקיד של כל דמות בסיפור. פה זה באמת כאילו זורקים מלא דברים. הזכרתי, ג'ונה היל, הוא מופיע לכם, שתי דקות?
כן.
יכלו לקחת כל בן אדם לתפקיד הזה.
היינו צריכים בכלל את ההופעה שלו? היינו צריכים בכלל את הדמות הזאת?
אני אפילו לא מצליח ככה לחשוב בראש איך הוא משתלב בסיפור.
מציגים לנו את העלילה של השחקנית הזאת שהיא בהיריון מחוץ לנישואין, וצריך לארגן לה בעל מזויף פחות או יותר, או הפתרונות שהם בוחרים בו, או לעשות כאילו היא מאמץ את התינוק של עצמה, בלי שאף אחד ישים לב. והדבר הזה מוצג בסצנה של 5 דקות, ונפטר בסצנה של 2 דקות. זה אפילו לא דאוס אקס מכינה, כי זה לא היה קשור לעלילה הראשית בשום צורה שהיא. אם היית עושה גרסת הבמאי והיית מוריד את זה, טוב, היינו מפסידים את סקארלט ג'ויאנסון שרה בתור בת ים, שזה אובדן נוראי, אבל היא שרה? רגע.
היא
בעיקר שוחה בתור בת ים, שזה אומנם אובדן נוראי, אבל זה לא קשור לסיפור הראשי בשום צורה שהיא.
כן, אוקיי, הדמות של ג'ונה היל, יש לה, היא כאילו מתחברת לכל הרעיון הכללי של הסרט, שהוא פקיד שבעצם הוא לוקח את האשמה בשביל שחקנים אם צריך, זאת אומרת, הוא יעשה הכל בשביל האולפן, על כי כך שהוא פעם אחת ישב בכלא חצי שנה רק כדי שהשחקן שעשה את העבירה לא ילך לכלא
במקומו.
אז אוקיי, זה מתחבר לסיפור הכללי, גם בכלל, כל הדמות, סקארלט ג'ויאנסון היא גם דמות ש מתחברת לרעיון הכללי של האולפנים מנסים לשלוט בכל פרט קטן בחיים של הכוכבים שלהם. אבל זה לא מתחבר לעלילה.
כן, עוד פעם, בלואין דייביס, בביג לבובסקי, בכל סרט שלהם עד עכשיו היה לך...
היה סיפור.
אז היה לך, גם אם כאילו היה לך סיפורי משנה שלא קשורים לעלילה הראשית לכאורה, היה לך תמיד עוגן מרכזי. פה הבעיה הגדולה היא ש...
יש פה עוגן מרכזי.
לא, כן, הבעיה שהוא לא עובד, כן. אדי מניקס הוא עוגן ממש גרוע. ג'וש ברולין הוא אחלה שחקן, אני מאוד אוהב את ג'וש ברולין, בבקשה, אל תרביטי, ג'וש ברולין, לא, ג'וש ברולין, לא!
אני כל כך מקווה שזה יורד בעריכה.
לא, זה לא. אבל הוא עוגן גרוע לעלילה, הדברים פשוט לא מצטרפים סביבו. אין לך כאילו שום בסיס איתן, ועוד פעם, יש פה המון רעיונות שהם מגניבים בפוטנציה, יש לך המון קטעים שהם, אתה יודע, עוד פעם, זה סרט כיפי לצפייה, כאילו, תלכו לראות אותו בקולנוע, רוג'ר דיגנס מצלם, אתם תהנו, יש סצנות ריקוד מצחיקות, יש סצנות שיר משעשעות.
זה סרט די מוזיקלי.
כן, יש פה המון המון, אתה יודע, הסצנות שבפני עצמן, הן כיפיות להחריד, ואני בטוח שהן יופיעו ביוטיוב בתוך כמה חודשים, אתה יודע, הקאובוי המזמר, או הובי דואל מנסה לבטא מילים באנגלית.
הסצנה של ה... יועצים התיאולוגיים שבאים כדי לאשר סרט על ישו, ואחד מהם הוא רב.
כן.
שדי כל הזמן אומר, כאילו, אני לא יודע למה הזמנתם אותי, כאילו, אני הרי לא מאמין בכלל שישו היה
הבן של אלוהים.
אישיות חשובה כלשהי, כל זה, לא יודע מה אתם רוצים ממני, חייתי כל זה שטויות, והוא עדיין שם. הוא שם כדי פשוט לומר, לא יודע מה אתם רוצים ממני, וזה מצחיק, זו סצנה מאוד מצחיקה.
אבל...
כאילו זה או, פעם, או... הניסיון לעשות סרט על ישו שהוא כל כך לא פוגע באף אחד, עד כדי כך שמביאים אפילו מישהו שעצם זה שעושים סרט על ישו הוא בעיניו די פוגעני.
לא פוגעני, פשוט לא חשוב.
כן,
כאילו.
כאילו, פוגעני מבחינת זה שמתייחסים לישו כמשהו.
אוקיי, אז בוא נעשה לצמצם את הסרט לכמה תמות? יש לנו כאמור את הרעיון של המסכה, כאילו הרעיון הקלאסי של...
זה היה הפרק הקודם.
קרוס אובר.
איזה קרוס אובר לעצמנו?
אנחנו עושים קרוס אובר בפרקים קודמים, זה קרוס אובר שלנו בהווה, היא איתנו בעבר, מסע בזמן, טיימי ויימי, בלבלי בלבלביש, וואטאבר. אבל יש לנו כאמור את הרעיון של אף אחד הוא לא משהו נראה שהוא, וכמות המסכות כאילו מאוד מאוד גדולה, זה לא רק שהשחקנים משחקים דמויות, זה שהאישיות הציבורית שנוצרת להם, היא בכוונה לא מי שהם, היא נוצרת להם כדי למכור עוד סרטים.
כמעט כולם. אדי מניקס הוא די מה שהוא מציג.
אדי מניקס הוא לא שחקן.
נכון.
עכשיו אדי מניקס מעמיד פנים שהוא איש מכובד, והוא בעצם, אתה יודע, צעד אחד מלהיות גנגסטר.
כן, הוא די בריון בהשכרה.
הוא די בריון בהשכרה.
הוא סותר לשחקנים כדי שיתפסו על עצמם.
והתסריטאים כאילו מעמידים פנים שהם העתיד, אבל הצחוק הגדול הוא שאנחנו יודעים, אתה יודע, בשנה שבה הסרט נעשה, שהאיחוד הסובייטי לא צלח, והאימפריה הקומוניסטית הובילה בעיקר לעוד ועוד זוועות. אז הרעיון שלהם בתור אנחנו נביא את הצדק.
בסדר, הם אידיאליסטים. הם לא חושבים על העתיד, הם חושבים על אוטופיה.
כן. אז יש לך את הדברים האלה, אבל אוקיי. מה הלאה? והרעיון הזה של ישו, באמת. כי הסרט, זה סרט של שני יוצרים מאוד מאוד יהודים. מאוד מאוד יהודים. שבכוונה לוקח תיאולוגיה נוצרית ו... צוחק עליה, כמו שאחים כהן צוחקים בכל סדר על כל דבר.
תראה, אחת הבדיחות במרכאות הגדולות בתולדות הוליווד זה שהיו יהודים בכל מקום,
כן.
ועדיין הם ניסו לקלוע יותר לטעם של הקהל הנוצרי.
כן.
וסרטים על ישו, על הברית החדשה, על התנך, כל מיני אפוסים מקראיים כאלה, היו מאוד פופולריים בשנות ה-50. ולא בהכרח כי הם היו טובים, כמו שפשוט... זה ממש הייתה מין תחרות בין האולפנים לראות מי יכול לעשות את האפוס היותר גדול.
התשובה היא כמובן בן חור.
התשובה היא ברגע שיצא קליאופטרה הבינו שזה רעיון רע.
המשיכו לעשות סרטים היסטוריים שנים אחרי
קליאופטרה. לא ככה, לא הביאו את הכוכבים הכי גדולים וניסו... יש את כל הסיבור שבקליאופטרה... הסרט נמשך הרבה מעבר למה שרצו לצלם אותו. הוא הגיע, אני חושב, יכול להיות שעדיין בהתאמה לאינפלציה, הוא הסרט הכי יקר בהיסטוריה, והוא נכשל. הוא נכשל כלכלית. וזה פשוט, זה מה ששבר את כל הרעיון הזה. התחילו לעשות סרטים יותר, בתקציבים יותר שפויים אחרי זה. אבל יחי קיסר מתרחש בתקופה שבה באמת, כי הוא כבר יצאו מהשפל של, מהמיתון של מלחמת העולם השנייה, הכלכלה שוב פורחת, יש קהל שצריך בידור, אז מביאים לו את הדברים הכי גדולים והכי נוצצים, וזה אומר גם את הכוכבים הכי גדולים והכי נוצצים. אבל הכוכבים האלה בני אדם, אז צריכים איכשהו למנוע מהם לעשות טעויות אנושיות.
וזה בעצם מין כזה גישה של מה שהסרט מביא לנו, כי יש לנו פה הרבה...
כן.
ביחי קיסר יש לנו הרבה אנשים יפים, שעושים דברים שמסיחים את הדעת. אתה יודע, לקהל הגברי יש לך... או, לקהל... יש לך את,
לא צ'ני,
את, כן, את סקרלט ג'והנסון בתור בת ים, לקהל הנשי יש לך את
לא צ'ני,
כן, בדיוק, יש לך את צ'ני טייטום שר ורוקד ועושה כל מה שהוא עשה בסטייפ אפ 3
לבת ים.
כן. אז הסרט הזה נותן לך את כל מה שאתה יודע, את כל מה שהוא חושב, כל מה שאתה חושב שאתה רוצה ובעצם מנסה לשמש בזה כדי להגניב. מה? מה המסר?
הסרט הזה די מעודן האמת. מבחינת איך שהוא מציג את מאחורי הקלעים.
ובו בזמן זה סרט שאומר לך, כן, יש קונספירציה היסטורית של תסריטאים קומוניסטים, what the fuck?
זה מעניין, כי תראה, הייתי מצפה, זה לא של האחים כהן, באמת, הם לא שמרנים בשום צורה, זה לא שהם יגידו...
אני לא יודע, אין לי מושג למי האחים כהן מצביעים בבחירות, אולי הם מצביעים לדונלד טראמפ.
אני מתכוון מבחינת צורת העשייה שלהם. הם לא התחילו עכשיו להראות בסרטים רק דברים שידידותיים למשפחה. הם, אתה יודע, אנחנו יודעים שבמציאות בהוליווד היו היו סמים והיו מסיבות חשק והיו כל מיני כוכבים שחשבו שהם מעל החוק ודברים כאלה, ואתה יודע, ג'יימס דין שנהרג בתאונת דרכים אחרי שהוא צילם תשדיר לבטיחות בדרכים.
טענה, מה? אני רוצה לעשות את המנגינה של Back in Black.
למה?
Highway to Hell.
איי, לא. ממש לא. זאת, אנחנו יודעים שדברים...
אל טיזר זה גם שיר של ACDC.
נכון.
רק לציין.
אולי נשמע אותו. בכל אופן, אנחנו יודעים שבהוליווד במציאות, הדברים לא היו נוצצים וטהורים כמו שניסו להציג. ובתקופת המקרטיזם בטח היה חשוב להציג תמונה כזאת של כולם ילדים טובים ופטריוטים. מבחינה הזאת, יחי הקיסר הוא באמת עדין בטיפול שלו בנושא. הם יכלו להראות לנו... את הכוכבים עושים דברים הרבה הרבה יותר חמורים מאשר, אתה יודע, להשתקר במסיבה ואז ללכת לעשות תמונות שהאולפן כועס על זה כי הוא רוצה שכל התמונות של אותה שחקנית יהיו בבעלותו.
כן, אבל מבחינת... זה כאילו שהם כבר עשו את הסאטירה הברוטלית שלהם על הוליווד הקלאסית, שבה את הסרטאים הם הקורבנות.
בארטון פינק.
כן.
חפשו את הפרק.
ואת הסרט, כאילו. לא יודע, מה חשוב יותר, הסרט או הפרק?
הפרק. הסרט הוא זניח לפרק.
כן, אם כי...
גם בסופח כזה.
גם בארטון פינק, בסוף, אתה יודע, לא היה לך בחור טוב אחד וזהו. אין אנשים טובים...
לאחר שלהם אין בחור אחד טוב.
כן, אין אנשים טובים בסרטים של האחים כהן. יש...
אני חושב שביג לבובסקי זה הכי קרוב שהם הגיעו לבחור טוב.
כן, כי הוא פשוט לא, הוא מנסה לא לעשות שום דבר, אז קשה לו לעשות דברים רעים, וגם כן. אז הוא מצליח לעשות הרבה שטויות.
כן.
הסרטים שלהם מתארים פשוט עולם רנדומלי וכהוטי, ויש לך פה את אדי מניקס בתור הבחור שמנסה לשלוט בהכל, שזה משהו שבסרטים של האחים כהן בדרך כלל הדמות כזאת היא או הנבל, או פשוט לא מופיע. המישהו שמסתכל על כל הרנדומליות של הקיום ואומר, לא, 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 אני יש לי פה חוק וסדר, זה הבחור הרע מלא, כמעט אמרתי לא ארץ לזקנים, אבל בארץ קראו לזה ארץ קשוחה, נכון?
כן.
זה אנטון שיגור, זה מישהו שמסתכל בכל הרנדומליות האינסופית הזאת, ואומר, יש לי חוקים, ואני אשליט את החוקים האלה, ואני אצור סדר. זה הבוס של האולפן בברטון פינק, שאומר, לא אכפת לי מהרצון האמנותי שלך, יש פה חוקים לאיך שהמערכת מתנהלת, אני אשליט אותם. ופה יש איזו הגיבור, ואולי בגלל זה לא עובד להם. הם כותבים לראשונה מנקודת מבט ששונה מ...
אני חושב שסרטים שהם כל כך כאוטים שהדבר הראשון שרואים ביחי הקיסר זה פסל שישו צלוב מדמם, ואני רואה את זה, אני חושב, אוקיי, זה לא הולך להיות קשור לסרט.
ואתה מדבר על הדיוק.
זה לא הולך להיות קשור ל... זה לא הסרט על ישו.
אנחנו מסיימים כאילו בשוט, מתוך השוט של הסרט שבו אנחנו רואים את ישו מלמטה.
לא, זה אני אומר... זה לא הולך להיות המסר של הסרט. כאילו, הם שמים את זה בהתחלה, אצל 90% מהבמאים, אם אתה מתחיל עם שוט של ישו, זה הולך להיות על מוסר נוצרי ודברים כאלה.
אני חושב שבקולנוע אמריקאי, 90% מהבמאים, זה הולך להיות על ישו בכל מקרה.
קולנוע אמריקאי, 50% מהבמאים, זה לא הולך להיות, הם לא מאמינים בישו.
ובכל זאת, זה הולך שהוא הולך להיות על ישו. אני לא יודע מה לטו של זק סניידר על ישו, אבל בחיי הסרט, אבל סופרמן היה בו יותר ישו, מרוב הסרטים על ישו.
ישו הוא סמל, הוא משהו שנורא קל לקשר אליו. אתה שם מישהו עומד עם ידיים לצדדים, ישר נראה לך כמו ישו. ופה זה לא, זה משהו שהם מכניסים בהתחלה, כי זה, אוקיי, זה מתחבר למשהו בתוך הסרט, אבל זה לא המסר של הסרט. כאילו, מניקס הוא לא צדיק או שליח או שום דבר כזה, הקומוניסטים הם בטח לא מייצגים איזה משהו שאתה יודע, הם בטח לא האימפריה הרומית שבאה והשתלטה, וברגע של ציניות נחמדה, הסרט מסתיים בעצם עם קטע, לא מסתיים שם, לקראת הסוף יש קטע מהסרט בתוך הסרט, שבו ג'ורג' קלוני משחק בעצם, ג'ורג' קלוני, בירד, וויטלוק משחק.
ג'ורג' קלוני משחק את בירד וויטלוק שמשחק.
כן, הוא משחק...
סנטוריון רומי.
סנטוריון רומי, שפוגש את ישו לראשונה בעצם, ומושפע ממנו. והוא נושא איזה נאום, על כמה שהוא רואה עכשיו את האור, הוא מבין את, הוא מבין את האמת בעולם, מה צריך לקרות, ואת הדרכים השגויות שלו. והצינות הנחמדה פה, זה שהוא בעצם, הוא אומר את זה אחרי שהוא בעצם נהיה קומוניסט, והוא מאוד הושפע מהקומוניסטים. הוא בעצם נושא, הדמות שלו נושא את נאום, שנכתב על ישו, וזה נראה די ברור שהוא, מבחינתו הוא מדבר על הקומוניזם.
אבל מצד שני, לפני הסצנה הזאת, היא הסצנה שבה הוא מנסה להסביר את העקרונות הקומוניסטים לאדי מניקס, ואדי מניקס פשוט סותר לו עד שהוא נכנע וחוזר לתפקיד שלו,
כן,
בתור מישהו שהוא שופר של אחרים.
כן.
אז זה לא משנה מה הוא אומר, כאילו אף פעם הוא לא עצמאי, ברד וויטלוק הוא תמיד כאילו שופר של דעות של אחרים.
הוא מושפע. וזה משהו ש... אוקיי, זה דבר שכן אהבתי בסרט. הקטעים האלה, הרגעים שבהם הסרט עד כדי כך בקטע של להראות לנו שדברים לא כמו שרוצים להציג אותם, שבן אדם עושה בדיוק את מה שאומרים, בדיוק את הוראות הבימוי ולפי התסריט, ואתה עדיין יכול לקשר את זה למשהו אחר לגמרי.
אני מסכים. עוד פעם, יש בסרט הרבה רגעים טובים, אבל סך הכל אני מדרג אותו... לקראת התחתית של סרטי אחים כהן, שזה עדיין הרבה יותר טוב מרוב הסרטים של כל אחד אחר, כי אחים כהן הם מצוינים.
אנחנו מרבים לומר שליידי קילר זה הנפילה שלהם.
זה הנפילה הגדולה שלהם, וזה לא סרט היום ונורא, פשוט לא סרט טוב.
כן, וליידי קילר גם כן, הייתה לו את הבעיה שהוא פשוט הרבה רעיונות, אבל אין לך את המשהו שמושך אותם לאותו כיוון. אז פה, יחי קיסר הוא סרט מהנה.
הוא מעל ליידי קילר.
הוא משוחק טוב.
כן.
יש בו בדיחות באמת מוצלחות. אני חושב ש משהו שם קצת יותר מדי מבולגן, יותר מדי דברים שלא מתחברים אחד לשני, אפילו ביחס לאחים כהן. אבל בסך הכל נהניתי.
נעבור לסרט הקלאסי להשבוע?
אפשר.
ואין לנו ברירה, אלא
Since we're really rolling.
Yeah, well, you can stop rolling at once.
Huh?
Don, Lena.
All right, everybody, save it.
Save it. Tell them to go home. We're shutting down for a few weeks.
What?
Well, don't just stand there. Tell them.
Everybody go home until further notice. What is this?
Yeah, what's the matter, R.F.?
The jazz singer. That's what's the matter. The jazz singer.
Oh, my darling little mammy. Now, little mammy. My little
mammy. No, this is no joke, Cosmo. It's a sensation. The public is screaming for more.
More what?
Talking pictures. Talking pictures.
Oh, it's just a freak.
Yeah, what a freak. We should have such a freak at this studio. I told you talking pictures were a menace, but no one would listen to me. Don, we're going to put our best feet forward. We're going to make the dueling cavalier into a talking picture.
שיר עשיר בגשם.
אכן.
כאילו, לא עכשיו, כי קיץ, כאילו, אנחנו מקליטים, כאילו, לא קיץ טכנית, אבל חוממים נוראי והכל.
מחר ירד גשם, אתי לב.
סרטו של, סרטם של ג'ין קלי וסטנלי דונן, על פי תסריט של בטי קומדן ואדולף גרין, ובסרט משחקים ג'ין קלי, דונלד אוקונור, דבי ריינולדס, ג'ין הייגן, מילארד מיטשל, סיד שריס?
סיד שריס. סיד שריס. זה הראשון שלה.
לא ידעתי את זה. לא ידעתי הרבה דברים על הסרט הזה, עד שראיתי אותו.
סיצ'ריס נהייתה מאוד מפורסמת אחרי הסרט. זה היה הסרט שדי גילה אותה.
ובכן.
כן.
אביעד.
אני כבר אמרתי.
אתה כבר אמרת. שיר השיר בגשם עוסק בדון לוקווד. כן, זה יהיה קשה. אם כל החטא הזה של הפרק אתה תעשה את המנגינה הזאת, זה יהיה מאוד מאוד קשה. אז תעשה את זה. תקשה עליי.
אני עושה משהו אחר, אתה יודע.
אני מה, אני כמו ישו, אני צריך לסבול.
אני לא אעשה את זה.
Good morning.
בדיוק.
דון לוקווד הוא כוכב מאוד מאוד פופולרי של סרטים בעידן השקט, הוא הכוכב הגדול פחות או יותר של האולפן שלו. כן. והשותפה האומנותית הקבועה שלו היא לינה למונט, שהיא גברת שמאוד מאוד מתאימה לעידן השקט, כי היא פייפייה אמיתית ויש לה קול בלתי נסבל, בישות בלתי נסבלת אפילו יותר.
והיא טיפשה כמו נעל טיפשה במיוחד.
בניגוד לכל הנעליים האינטליגנטיות,
כן,
שלא נעליב את כל המאזינים שלנו שהגיעו מנעלולי פלא ישר הנה, נעלולים כאלה. בכל אופן, אחרי ההקרנה של הסרט החדש שלו, דון בקושי מצליח לברוח מהקהל, והוא פוגש הוא פוגש בזמן הניסיון בריחה שלו את קטי, כי כתוב את זה עם TH, אני תמיד כאילו...
קאתי.
קאתי סלדן, שהיא רוצה להיות שחקנית, והיא מציינת במפורש שהיא לא כל כך מתרשמת מההופעות שלו בקולנוע, כי היא לא טיפוס שרואה סרטים, היא בקושי יודעת מי זה השחקן המפורסם הזה שיושב לידה, זה לא שהיא ראתה את כל הסרטים שלו כמה וכמה פעמים, מה פתאום.
סיטואציה קלאסית וקומדיות שכאלה.
כן. החיים של שניהם ממשיכים להתערבב, כשמסתבר שבזמן הפקת הסרט החדש של דון, מה קורא לזה? The Avenging Cavalier?
משהו כזה.
כן. משהו עם איזה מוסקטר.
יופי.
The Dueling Cavalier נכנס להפקה בדיוק בזמן ש The Jazz Singer, הסרט ההיסטורי שידוע בתור הסרט המדבר הראשון,
כן.
יוצא לאקרנים והקהל כולו משתגע ומנהלי אולפן אומרים, טוב, אין רע, אנחנו חייבים להפוך את ההפקה הזאת מסרט שקט לסרט מדבר.
אוקיי, יש עם זה בעיה אחת. שתי בעיות.
כן.
אחת, הם לא יודעים איך לעשות את זה, כי אין להם שום ניסיון, אז הם לומדים מאפס איך להקליט קול תוך כדי צילום. דבר שני, לנה למונט.
כן.
היא כאילו, יצא לכם פעם לשמוע חתולים רבים בלילה, ואז פתאום אחד מהם מגביר את הקול, כי הוא החליט לעשות צעד? אז ככה, רק יותר מעצבן.
בכל אופן הם מעלים את הסרט להקרנת מבחן, והמבחן מקבל 0 מינוס, כן, 0 מינוס מינוס מינוס.
הקהל מאוד נהנה מההקרנה של דרמה היסטורית.
ובייאושם הנוראי, הכוכב של הסרט יחד עם החבר הטוב שלו קוזמו בראון, דונלד אוקונור אגב, ויחד עם החברה החדשה שלו סלש מוסב העתידי, אולי, מי יודע, די ברור.
כן, קטי,
מחליטים שהפתרון היחיד הוא להפוך את הסרט למחזמר. כי הרבה יותר קל להפיק מחזמר כשאתה לומד איך להכניס כל הסרטים, ככל הנראה.
א', זה די נכון, זאת אומרת, זמן הג'אז יש בו שירים.
כן.
הדבר הראשון שאתה שומע שם זה בן אדם שר. אז כן, זה די הוכח שאפשר להפיק סרט מוזיקלי.
וכמובן, בקרוב מאוד נקבל את ג'יימס קמרון, The Jazz Singer 4D, שבו לא רק שהוא שר בתלת מימד, הוא גם נוסע אחורה בזמן כדי לשיר לך בתור ילד.
זה המימד הרביעי, כן.
כן.
אבל...
You keep forgetting about the fourth dimension!
הרעיון הוא שבעצם יהפכו את זה למיוזיקל, כי ככה לאה למונט לא יכולה לשיר, ולכן מכיוון שהאולפן התעקש להכניס את... התעקש שהיא תופיע בסרט, הם יכולים לדבב את כל השירה שלה.
כן, על ידי קאסי.
כן.
אגב, למיטב ידיעתי, ג'ין הגן דווקא עשתה את הקולות של עצמה.
יש סיכוי. אז בוא נגיד, כדי לעשות את הקול שלה למות צריך מנעד די.
זה הופעה מאוד מאוד כישרונית של מי שמשחק את מישהו בלי כישרון. יש את האמרה הזאת שהדבר הכי קשה לזמר טוב זה להישמע רע, כי זה... אתה יודע, הוא לא יכול סתם לשחק מישהו שלא יודע לשיר כמוני נגיד, הוא צריך לשחק מישהו שלא יכול לשיר באופן ספקטקולרי, שלא מבין... איך, אתה יודע, איך מקצב עובד ומה זה מנער? ככה זה נשמע.
תודה לך, אדי רדמיין.
אז כן, שיר השיר בגשם נחשב בעיני אנשים רבים לקלאסיקה. אביעד, האם אתה מסכים?
אני מסכים שהוא נחשב בעיני אנשים רבים לקלאסיקה.
ובעיניך?
אני מאוד אוהב את הסרט הזה. אבל אני כן אציין, כשהוא יצא, התייחסו אליו בתור משהו חביב ולא יותר. זאת אומרת, לקח לו כמה שנים עד שהוא הגיע למעמד של קלט ו... בעקבות זה גם קלאסיקה, כי זה מה ש... תכלס, קלאסיקה זה קל שהתפתח.
קל שהתפתח.
שקיבל יותר קהל.
אגב, אני רוצה לציין, לטובת אלו ממאזיננו שמדי פעם קודמים בפורמים לקולנוע, איך הוליווד פשטה את הרגל מבחינה יצירתית.
אין לנו כאלה.
וסרטים, אתה יודע, אלה אנשים שמתלוננים שסרטים מופקים על פי צעצועים וקומיקסים, וזה מראה פשטת רגל יצירתית. הסרט הזה יצא לאור, כי היה להם שירים ממחזות זמר ישנים שהם צריכים לדחוף אותם לאיפשהו.
לא רק זה, הסרט הזה גם, הסרט הופק בשנות ה-50, הוא מתרחש בשנות ה-20 המאוחרות.
כן.
וכבר אז הוא צוחק על זה שאין להוליווד רעיונות.
אז כן, זה יודע.
כן.
אין חדש תחת השמש. גם להגיד אין חדש תחת השמש, זה לא כזה חדש מסתבר.
ממש לא.
אבל, אז זה הפעם ראשונה שישבתי וראיתי את הסרט, כאילו הכרתי את הקטעים המוזיקליים. אני לא כזה סופר חובב גדול של הוליווד הקלאסית, אני לא...
תבין. סוף שנות ה-80, סיבה למסיבה, טוביה צפיר עושה קטע שהוא פרודי על...
בסוף שנות ה-80 הייתי בן 5.
גם אני. אז? אבל אני זוכר את הקטע הזה מצוין.
לא הייתה לי טלוויזיה בסוף שנות ה-80.
וכבר אז אני זהיתי את השיר. ומעבר לזה, אגב, שזה סתם קטע מאוד נחמד שעשוי טוב.
הקטע בסרט או הקטע של צפיר?
שניהם. פשוט... ראיתי הסרט מאז הרבה פעמים, ואני לא יודע מתי הייתה הפעם הראשונה, זה סרט שאני מאוד אוהב, כי פשוט, יש בו משהו על זמני בקצב שלו, זה סרט שאומנם משנות ה-50, וכשאנחנו מדברים על יחי הקיסר, אז הוא מייצג באמת גישה שהייתה שם בהוליווד, של לעשות דברים יותר גדולים ויותר פומפוזיים, יצא לי לראות אצל ההורים שלי קטע מלחמה ושלום של קינג וידור, שאני רואה את זה, אני חושב, למה הם כולם משחקים בצורה כל כך מוגזמת?
אתה מתכוון, למה הם כולם משחקים בצורה כל כך מוגזמת?
זה ברצינות היה מתון ביחס למה שקורה שם.
כן, אני מרחם על המיקרופון, בניגוד לדורון פישלר.
כן.
מענה המיקרופונים הידוע, ומבקר
כל מיני דורון פישלר. פרק הקרוסאובר לאוסקר. אז מה ש...
זה לא קרוסאובר, זה לא היה איתנו בעבר.
ודווקא שיר השיר בגשם הוא סרט שהוא הרבה יותר ככה מדבר ברוגע. הוא קומדיה, אז יש שם מקצב קומי, יש שם שירים וקטעים מוזיקליים, אבל זה סרט שגם ילד כיום יכול ליהנות ממנו, כמו לפני 60 ומשהו שנה. כשהוא יצא. וזה משהו זה ג'ין קלי. ג'ין קלי תמיד ידע לבדר קהל, זאת אומרת, לחשוב קודם כל על הבידור.
אוקיי.
כן.
עכשיו יש לי
משפט. זה היה משפט.
ג'ין קלי ידע...
הוא הסתיים בנקודה. ריטורט.
בנקודה?
כן, ריטורט.
ריטורט, אני מסכים. זה סרט מאוד מאוד כיפי, כאילו... גם היום, כאמור, גם אם אתה לא ילד, זה סרט מאוד מענה, הקטעים המוזיקליים ממש טובים, קטעי הריקוד ממש טובים, השירים נהדרים. הבעיות שלי עם הסרט הם כולם מין כאלה דברים שרואים את זה רק בפרספקטיבה היסטורית. לדוגמה, הסרט כל כך מחושק כלפי הדמות של לינה למונט, כאילו, היא מרחק אני חושב של צד אחד מלהגיד off with their head בשלב מסוים, כי בסרט הזה היא המכשול היחיד לכל דבר, כאילו היא המכשול לאהבה בין קטי לדון, כי היא משוכנעת שדון אוהב אותה למרות שהוא אומר לה שוב ושוב
שוב לא. אגב, אחת הסיבות שהחלטנו לדבר על זה בצמוד לאחי קיסר, כן. האולפן רוצה להציג אותם כזוג, כי הם בתור פאור קאפל כזה, כי שניהם כוכבים, אבל הם שונאים אחד השנייה.
לא, לא.
אוקיי, דון שונא אותה, היא לא יודעת את זה.
היא לא מבינה רמז. דבר שני, היא מנסה להשמיד את הקריירה של קטי, עוד פעם, בצורה הכי מרושעת בעולם. ודבר שלישי, היא מוצגת כמישהי בעלת כל כך הרבה כוח, שהיא אומרת לראש האולפן מה לעשות, שזה כבר הקטע שבו אנחנו מגיעים לרוויזיוניזם היסטורי. האולפן מחליט בשביל השחקנים בתקופה הזאת. זה סרט משנות ה-50 עד שנות ה-30. לא, בשנות ה-30, לא משנה עד כמה הכוכב היה גדול, האולפן היה אומר לו לעשות משהו. רוב הסיכויים שהשחקן היה עושה את זה בסרט, רק כדי שהיא תהיה בבירור הדמות הרע, מנהל האולפן, שבתקופה היא, כדי להיות מנהל האולפן, הייתה צריך להיות יהודי מאוד טוב וגנגסטר ממש רע.
זה היה תנאי הקבלה. אתה צריך לעבור ברית מילה. ולא להתקבל לאף ארגון פשע.
לא, לא, ברית מילה ולהרוג מישהו באותו זמן.
את המוהל, כן.
אז כן, ומנהל אולפן הוא כזה בחור נחמד. ואתה יודע, בידור בידור, אבל זה קצת מוגזם. אתה מסתכל על זה ואתה אומר, כאילו, הסרט הזה...
סרט משנות ה-50, הם לא יוכלו להרשות לעצמם להשיג מנהל אולפן כדמות רעה. לא היו מפיקים להם את הסרט פשוט. העותק היה נאבד בדרך.
אני לא חושב, כאילו...
ואז היו מה שיהיה את כולם בקומוניזם.
כן, אם היה מסתבר בסוף הסרט שמשמע שלינה היא קומוניסטית גם כן, לא הייתי מתפלא.
לא, זה מתרחש בשנות ה-20.
היה קומוניזם כבר אז.
היה, אבל זה לא היה האיום האדום.
פתאום הנאמנות ההיסטורית מאוד חשובה לסרט הזה, שבו אנשים קופצים ברחובות ויוצאים לריקוד. אבל... כאילו, מה אני יכול להגיד על הסרט הזה שכולם... זה סרט שכל כך קל לאהוב. ואתה יודע, זה קצת הבעיה, אני חושד אוטומטית בסרטים שכל כך קל לאהוב, אלא אם קוראים להם הנסיכה
הקטנה. לזלזל, אני נהנה מהסרט הזה, משהו פה לא בסדר.
כן, כן, זה הדחף המבקר
יקר. אני לא סובל, למה אני לא סובל?
הדחף הקר בלב המבקר הקפוא מאבן שלי. למה צריך להקפיא אבן, אני לא יודע.
שתהיה קרה.
שתהיה יותר קרה.
כן.
It was cold as ice, as icy stone.
Isis?
כן, אני עכשיו חבר באייסיס במפלגה
הקומוניסטית. נכנסנו הרגע לרשימה
מאוד ספציפית. דיברתי על להקת המטל אייסיס שהייתה לפני שאייסיס נהייתה ארגון טרור, אחלה להקה אגב.
אנשים כבר לא מסתובבים עם חולצות שלהם משום מה.
כן, זה כמו אנטרקס ב-2004.
כן.
שעוד הם שלחו דעה לעיתונות, אחת הלהקות אומרות עליי גם כן אנטרקס, הם שלחו דעה לעיתונות, אנחנו משנים את השם שלנו לבסקט פול אוף פאפיז. לא באמת, אבל כאילו הם לא באמת עשו את זה. אז הייתה מגפת הגורים. גורים נפלו מהשמיים והגורים כזה. אנחנו משנים את השם שלנו לקריירה של מייקל ביי, ואז סרטה הרבה טרילינג, והם כזה,
anyway,
הם אמרו, ככה הם נשמעים.
אוקיי, שיר של הגשם הוא באמת מהסרטים האלה, כל מה שאני רואה אותו, אני נהנה ממנו מחדש, הוא לא מאבד שום דבר בצפייה חוזרת, כי זה לא שיש לו כאלה רבדים עמוקים, פשוט זה סרט שכיף לראות אותו, ו... אתה, עם הזמן אתה לומד כבר את השירים, אתה שר איתם, אתה לומד את הבדיחות הקטנות, באמת הסצנה של הקרנת המבחן שעושים לסרט לפני שהוא הופך למיוזיקל, אני כל כך אוהב את הסצנה הזאת, כל הפשלות הקטנות שקורות שם, זה מסוג הדברים שהיה נורא קל לא לעשות את זה כמו שצריך, פשוט עם תזמון רע, אבל... התזמון בסצנה הזאת הוא כל כך טוב.
התזמון כל כך טוב בלהציג תזמון כל כך רע על המסך.
כן, בדיוק. כאילו... בדיוק, כמו שאמרת שצריך להיות שחקני ממש טובה כדי לשחק מישהי כל כך חסרת כישרון, צריך להיות עורך סאונד ממש טוב כדי להשיג עריכת סאונד כל כך גרוע.
ואם לקשר את זה בחזרה לאחים כהן, יצא לו מזמן פרק חדש בסדרת הרשת שאנחנו מאוד אוהבים, Every Frame a Painting, שעוסקת בפחות יותר כל דבר
שקשור לכל... עושה את מה שאנחנו עושים רק יותר טוב.
רק יותר טוב, יותר מקצועי, וביוטיוב.
כן, למה אנחנו לא ביוטיוב?
כי אנחנו מאוד לפוטוגנים, ואין לי כוח לערוך. בקושי יש לי כוח לערוך את האודיו, אתה רוצה שאני גם ארוך וידאו?
כן.
זה יראה יותר גרוע מהקרנת בחורה של דולינג קבליר. בכל אופן, הוא בדיוק עשה פרק על שוטים של תגובה, ריאקשן שוטס, כאילו בסרטים של אחים כהן, ואיך הצילום של רודרד דיקנס מתאר אותם. אף יד מנסה לעשות לי שוט של תגובה, עוד פעם, במדיום אודיופילי.
עד שלשכנע אותך לעבור ליוטיוב.
ניסיון נחמד. אז הוא משווה שם באופן נהדר בין כל השוטים הגדולים של האחים כהן שלה, אתה יודע, זה תמיד מישהו יושב, שני אנשים יושבים משני צדדים של שולחן או משהו כזה, ואנחנו לא רואים אותם ביחד, אנחנו תמיד עוברים מאחד לשני, ואז הוא משווה אותם בסצנה, לסצנה דומה בגמביט, הסרט הזה של...
לא כתב... הסרט שיצא השנה, אלא...
גם זה לא בטוח יצא השנה. הסרט שהם כתבו לו את התסריט, אבל שהם לא צילמו בסוף, שבו יש גם כניסיון לעשות שוט דומה, שלא עובד בגלל תזמון של טעות. כאילו, האחים כהן תמיד נותנים לך שנייה אחת אקסטרה של ריאקשן, שאתה תבין דבר אחד והדמויות יבינו דבר אחר, ובגמביט אין את הצירה הזאת. יש פשוט מעבר ישר לתגובה וזה מתקלקל, אז באמת... קטעים כאלו וקטעים כמו כאמור ההקרנה הפגומה בשיר השיר בגשם הם דוגמה מצוינת לאיך לעשות עריכה טובה, איך כאילו לחבר צלילים ותמונות באופן שייצור את האימפקט המרבי.
אני כן אציין בעקבות זה את החלק היחיד בסרט שאני לא כל כך אוהב. יש סצנת חלום שבו אדון בעצם מדמיין סיקוונס ריקוד מאוד ארוך.
זה בערך 20 דקות, לא?
סם סישריס מופיע בבחורה הקולנועית שלה.
הרגליים של שריס מופיעות בבחורה הקולנועית שלהם.
וזה, כאילו, בניגוד לכל שאר הסרט שהוא באמת על כסף ממש טוב ובדיחות קבועות, זה פשוט באמת קטע ארוך שלא קורה בו כמעט כלום חוץ מריקודים למוזיקה לא מעניינת במיוחד.
הריקודים מאוד מרשימים.
כן.
עוד פעם, זה באמת מדגים את הקטע של אמרת באותה תקופה של תעשה את זה גדול יותר.
כן.
אז הם דחזו את כל התעשה את זה גדול יותר לסצנה האחת הזאת של לא נגמרת. של לא נגמרת.
כן, עכשיו את שאר הסרט אני מאוד אוהב. הקטע הזה הוא היחיד שמפריע לי. וזה באמת עניין של הוא לא קשור באמת לשאר הסרט. זה ממש, הכניסו את זה כי, אתה יודע, יש לך סרט עם ג'ין קלי. אנשים רוצים לראות אותו רוקד. זה הדבר שעושה אולי יותר טוב מכולם בתקופתו. פרד אסטר אולי, אני לא יודע. כאילו פרד אסטר היה פחות בקוריאוגרפיה ויותר בדברים
קוראים. הוא גם היה הרבה יותר, הוא יותר מבוגר מג'ין קלי.
כן, אבל הייתה להם חפיפה קצת. אבל ג'ין קלי הוא פשוט... זה לא סוד שהוא הרי אחד הרקדנים הגדולים בתולדות הקולנוע. אז זה מה שרצו להראות לנו בעצם. ג'ין קלי רוקד, באתם לסרט של ג'ין קלי, הנה ג'ין קלי רוקד. נעזוב שנייה את העלילה, נעזוב שנייה את הדמויות, נעזוב את זה שזה קומדיה.
נעזוב את ג'ין הגן לרגע.
ניתן לו לרקוד ומדי פעם לעשות God a dance, ככה.
כן.
כן.
God a dance. ג'ין הגן. לא ג'ין הגן, סליחה, למה אני אומר? דבי ריינולדס.
כן, קלי הגן.
כן. קלי הגן רגע.
דבי ריינולדס שזכתה ממש לאחרונה ב... פרס על תרומה הומניטרית מטעם האקדמיה.
הומניטרית? למה?
היא עושה הרבה דברים הומניטריים.
אוקיי. מה לדעתך על מה שהיא עושה בתור שחקנית בסרט הזה, ספציפית?
היא ממש טובה לתפקיד של כאילו הבחורה ה...
She's a dame, you see?
לא, זה ממש הבת של השכנים מבחינת הדמות שלה, שהגיעה לעיר הגדולה ומנסה... מנסה להסתיר את זה שהיא בעצם מעריצה את הכוכבים הגדולים.
היא עושה עבודה ממש טובה ולהסתיר את העבודה שהיא מעריצה, כאילו.
כן. אני חושב ש... שמה, היא מקסימה פה. זה התפקיד, זה מה שהיא צריכה להיות. היא צריכה להיות מישהי שכמעט מהרגע שאתה רואה אותה, אתה רוצה, אתה רוצה שסיפור אהבה יהיה ממוקד בה. והיא כמובן מוצגת בתור ניגול ללנה למון, שהיא טיפוס בלתי נסבל שגם מנצאת את הכוח שלה לרעה. ודבי ריינולדס היא ליהוק ממש מוצלח פה לדעתי.
כן, היא ליהוק מצוין, אבל עוד פעם, זה באמת נוגע בלב הבעיה בתסריט של הסרט, המדונה הור קומפלקס הזה שיש לו, של, באמת, כאילו, או ש...
מדונה הור קומפלקס זה הלהקה שלי.
והמדונה הור שואו זה האלבום מיוזיקל שלהם.
זה ה-IP.
אופן... אבל באמת, כאילו, או שאת בחורה נחמדה וטובה שמעריצה את, את הגבר הממש נחמד הזה, או שאת אישה רעה שלא מבינה שכל מה שאומרים לך.
יש עוד נשים בסרט חוץ משתי אלה וסית שריס שלא אומרת מילה?
אני חושב ש... תשמע, דבר ראשון לרגליים של סיצ'ריש כאמור מגיע קרדיט בנפרד.
אה כן, קיבלו.
כן.
לא, יש נגיד, הנה, ריטה מורנו משתתפת פה מתברר, אבל גם היא, רק תפקיד ממש קטן.
קוראים לזה זיפגרל, היא הזאת היא שסוגרת את הרוכסן מאחורה.
כן.
כן, התפקיד הקלאסי הוא של הזיפגרל.
אני לא יודע שריטה מורנו משתתפת פה, אני חייב לומר.
אני לא יודע מי זאת ריטה מורנו, אביעד.
היא מאוד מפורסמת.
למה אני לא יודע מי? מה היא עשתה?
סיפור הפרברים.
היא כתבה אותו.
כן.
היא עדיין בחיים.
כן.
זה מאוד מרשים.
גם דבי ריינולדס.
בסדר.
למי שרוצה לתארך את הפודקאסט הזה.
בשביל זה היה לנו, טוב, לא אמרנו באיזה אוסקר אנחנו בהתחלה. יכול להיות שהמאזינים מהעתיד יחשבו שאנחנו אחרי האוסקר ה-72 נגיד.
אנחנו אחרי האוסקר ה-72, זה נכון.
באמת?
כן.
אני לא עוקב אחרי
המספור. אנחנו 16 שנה אחריו, אבל כן.
יופ. אנחנו מאבדים את העלילה, וזה לא שהיה כל כך הרבה ממנה בשיר השיר בגשם, אז בואו ננסה לסכם אותו ולסכם אותו ביחס ליחי קיסר ולרטרו הוליווד באופן כללי. כי האקדמיה מאוד אוהבת סרטים על האקדמיה, כידוע לכולם. אפילו זה זכה באוסקרים?
לא.
היה מועמד למשהו?
אני לא בטוח, כי אם כן זה היה רק דברים כמו, אתה יודע, שיר או עיצוב. הוא באמת, כשהוא יצא, התייחסו אליו בתור משהו מבדר ולא יותר. לא התייחסו אליו בתור איזה סרט פורץ דרך או יצירת מופת.
מבדר ולא יותר זה מה שאני רוצה שירשמו על הקבר שלי.
זה מה שכבר רשום.
אביעד מתכנן דברים מראש. מי יחליף אותי? מי תביא את דבי ריינולדס?
אדי רדמיין.
אז תביא את אדי רדמיין?
כן. אני כל כך מקווה שאנחנו נצליח לא להרוג את הבדיחה הזאת יותר מדי מהר.
קשה לי להאמין.
בסדר, אז סרט ש... שיר השיר בגשם, הוא סרט שבאמת, אתה יודע, הוא נראה מאוד נאיבי, הוא נראה מאוד פשטני כשרואים אותו. הוא לא מסוג הסרטים שאתה רואה ואתה ישר אומר, וואו, ראית מה הם עשו שם, וזה היה מדהים. זה סרט שלאט לאט בונים כלפיו חיבה, אתה יודע, גם נגיד, הזכרת את השיחה הקסומה?
יפ.
הוא היה מועמד לאוסקר בקטגוריה אחת, שיר. על שיר שבכלל
שיר השיר בנסיכה עצומה, כן.
כתוביות הסיום, סרט שאף אחד אפילו לא יודע איך הוא הולך. זה דברי כאלה, אתה יודע, מועדון קרב היה מועמד רק על עריכת סאונד. סרטים הרבה פעמים מועמדים לפרס ממש קטן באוסקר, ורק אחר כך נעשים קלאסיקות. זה לא, זה מעיד אולי על איך מתייחסים אליו בזמן אמת, אבל שיר השיר בגשם זה באמת דוגמה, הוא עכשיו נמצא... כשעשו את הרשימה המעודכנת של המכון הקולנוע האמריקאי של 100 הסרטים הגדולים בעולם, בהיסטוריה, הסרטים האמריקאים הגדולים בהיסטוריה, הוא נמצא בעשירייה הראשונה. הוא, כאילו, אי אפשר כבר להימנע מזכורים שלו כשעושים רשימות של הסרטים הגדולים בהיסטוריה.
זה פחות או יותר הסרט שיחי קיסר צורג עליו, כי נותן לנו את העבר שאנחנו רוצים לראות. את העבר שבו באמת, כאילו, אתה יודע, הדבר הכי רע שהשחקנים יכולים להיות זה או מניאקים או קצת פחות כנים מעצמם, כי זה...
או קומוניסטים.
זה שיר השיר בגש.
אולי, אתה לא יודע.
קוסמו הזה מאוד מאוד חשוד בעיניי, אנחנו לא יודעים שום דבר עליו מעבר לזה שהוא עומד מאחורי...
שמע, זה סרט שיוצא נגד השליטה של הקפיטליסטים הגדולים באולפנים ורוצה לקדם את העם, אנשים פשוטים לכיוון הכוכבות.
לא, זה לא.
זה כן, דווקא.
זה יצא נגד השליטה של כוכבניות בסרטים. זה יצא נגד העובדה של אנשים יש יותר מדי כוח.
לא, זה יצא נגד השליטה של כוכבים יש יותר מדי כוח.
כוכבת. טוב, הוויכוח הזה לא ייגמר, אני חושש. אנחנו נסיים
אז בוא נסיים אותו כאן.
בוא נסיים אותו בקאט, ובזה אני מקווה שאני הולך לחתוך את אביעד עם המשטה שלי. ואז נראה מי יהיה קבור. או, זה מה שאתה חושב. משטה שהוצגה במערכה השנייה, תופיע שהוא מיד באותה מערכה. מה יהיה במערכה השלישית? אי אפשר לדעת. אז עד הפעם הבאה. אני הייתי תום שפירה.
אני אביעד שמיר.
אני אפגש בסרטים.
I'm singing in the rain, just singing in the rain. What a glorious feel, and I'm happy again. I'm laughing at clouds so dark up above. The sun's in my heart, and I'm ready for love. Let the stormy clouds chase everyone from the place. Come on with the rain, I've a smile on my face. I walk down the lane with a happy refrain, just singing, singing in the rain. Dancing in the rain, yeah, 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 yeah. I'm happy again. I'm singing and dancing in the rain. Singing in